תענית דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים על הראשונה. סגולה בדוקה ומנוסה, לפעול ישועה. אדם שזקוק לישועה, כשעם ישראל זקוקים לישועה, לספר מנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא שעשה, ועל ידי זה אנחנו מעוררים את אותם הרחמים, והקדוש ברוך הוא עושה את הניסים שעשה בימים ההם לאבותינו ולנו גם בזמן הזה. אחת המקורות לסגולה הזאת מצאנו במפורש בדבריו של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, בספרו המפורסם נועם אלימלך, פרשת בו, על הפסוק שנאמר, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כשהוא אומר לו בוא אל פרעה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, שהקדוש ברוך הוא יעניש את אויבי ישראל, למען תספר באוזני בנך ובן בנך לדורות עולם את כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, כדי שתזכו גם אתם לפקד בדבר ישועה ורחמים. ואני אביא ציטוט קצר מתוך לשונו של הנועם אלימלך, שזכותו יעמוד לנו לפקד בדבר ישועה ורחמים. כשהקדוש ברוך הוא ברחמיו עושה נס לישראל פעם אחת, מביא דוגמה של נס שהיה בזמן שעם ישראל היו מושפלים על ידי מלך מצרים, והקדוש ברוך הוא נקם להם מאויביהם, אז נתעוררו הרחמים. פעם אחת הקדוש ברוך הוא עורר את רחמיו להושיע את עם ישראל מאויביהם, הרחמים האלה קיימים ומועיל אפילו לעתיד. איך אפשר לנצל את אותם רחמים כדי להיוושע גם אנו בישועה? וכשתספרו זאת, את אותם ניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם אבותינו, תעוררו אותם הרחמים שהיו בימים ההם בזמן הזה להיוושע בדבר ישועה ורחמים. בעיניי ראיתי, באותם שנים שזכיתי להיות במחיצתו הקדושה של מורי ורבי, כבוד קדושת מרן האדמו"ר, בעל התפארת מרדכי מפיצבורג, זכר צדיק לברכה, שבכל פעם כשהשמיים היו מכוסים באבים, בעננים, והלבנה לא הייתה נראית, ורצו לברך את הלבנה, לברך את פרקת קידוש לבנה, היו ממתינים, ובסוף תמיד, מה שאני זוכר, היו רואים את הלבנה. והרבה פעמים, כשהרבה זמן היו ממתינים, הוא היה משתמש בהצעה הזאת. הוא היה מספר מעשה שהיה אצל זקנו, הרב הקדוש רבי מרדכי מן הדבורנה, זכותו יגן עלינו, שגם אצלו פעם ביום האחרון שהיה אפשר לברך את ברכת קידוש הלבנה, היו גשמים והמתינו שעה, שעתיים, ואז הוא הצליח לפעול ישועה שהלבנה תתגלה ויוכלו לברך על הלבנה. ותמיד אחרי המעשה הזה לא היו ממתינים הרבה זמן, והלבנה הייתה שווה ומתגלה אחרי שהייתה מכוסה בעננים. זו הסגולה לעורר את הניסים שנעשו לאבותינו, כדי שגם אנחנו נזכה לישועה. ידוע שהסגולה הזאת אפשר להשתמש איתה להרבה עניינים. שרוצים ישועה בדבר מסוים, לספר על הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו. וכמו שאנחנו רואים כאן, למדנו במשנה, תחילת הפרק, בדף תתוו, שכשממתינים לגשמי ברכה, שזה מקרה הפוך מזה שהשמיים מכוסים בעננים שמסתירים את הירח, שהשמיים מדי מגולים, ואין עננים ולא יורדים גשמים והעם צריכים גשם, ורוצים לפעול ישועה, היו מתפללים בחזרת השץ, השליח ציבור היה מתפלל, כל הציבור מתפללים בתפילת 18 הרגילה, הוא היה מתפלל תפילת 24 ברכות. הוא היה מוסיף עוד 6 ברכות. חוץ מזה שהוא היה מוסיף על הברכה של גואל ישראל, בסך הכל זה היה יוצא שהוא הוסיף 7 ברכות. ובאותן ברכות היו מעוררים רחמי שמיים, והיו מספרים, כמו שעשית ניסים לאבותינו, כך תעשה לנו ניסים גם בזמן הזה. וכמו שהמשנה פירטה, ונחזור על זה בקצרה, על הברכה הראשונה שהוא העריך בגואל ישראל, הוא אומר, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. זה הברכה הראשונה. מזכירים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לאברהם אבינו, ועל ידי זה מעוררים את הרחמים גם בזמן הזה. הברכה השנייה, מי שענה לאבותינו, את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. מי שענה את יהושע בן נון בגלגל, כשהיה צריך לכבוש את העיר יריחו, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תרועה. כאן אנחנו באים לברכה הרביעית. וצריך כאן לשים לב, כי זה מה שנוגע לגמרא שלפנינו. מי שענה את שמואל הנביא במצפה כשהוא נלחם עם הפלישתים, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם. מה החתימה? במשנה למדנו שהחתימה היא שומע צעקה. יש אומרים שהחתימה, כמו שאנחנו מיד נראה, יש מחליפים ואומרים לשון תפילה, שומע תפילה. אבל במשנה למדנו שומע צעקה. ברכה חמישית, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, שירדה אש מן השמיים אחרי שאמר אליהו הנביא, ענני השם ענני, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. ואז חותמים, במשנה למדנו, ברוך אתה השם שומע תפילה. תכף נראה שיש כאלה שהיו מחליפים בברייתא ואמרו, שומע צעקה. זאת אומרת שהיו כאלה שנקראת הלשון של הגמרא תנא, יש מחליפים צעקה, לשון צעקה לברכה של מי שענה לאליהו, ולשון תפילה לברכה של מי שענה את שמואל במצפה. במשנה למדנו, כמו שקראנו קודם, שאצל שמואל כתוב, ברוך אתה השם שומע צעקה, ואצל אליהו כתוב, ברוך אתה השם שומע תפילה. אבל בברייתא שנו שיש כאלה אמרו הפוך. אצל שמואל אמרו שומע תפילה, ואצל אליהו אמרו שומע צעקה. ולפני שנבאר את הדברים שהגמרא מעריכה וממשיכה לעסוק בנושא, רק נשלים את הברכות האחרונות שהיו מוסיפים, והיו אומרים, מי שענה ליונה הנביא ממאי הדגה, שהוא נבלה בתוך מאי הדגה כידוע בספר יונה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. וכך היו חותמים את הברכות שמוסיפים, בדרך כלל בגלל התעניות על הגשמים. תכף נראה שיש כאן חשיבות מיוחדת, שהיו חותמים ברוך מרחם על הארץ, בתור ברכה אחרונה בדווקא, מכל הסדרה של הברכות שמוסיפים. המרחם על הארץ. ונחזור למה שהגמרא פה מביאה את הברייתא תנא, יש כאלה שמחליפים וחותמים בלשון של צעקה לברכה של מי שענה את אליהו הנביא, לאליהו, וחותם במקום שומע תפילה שומע צעקה, ולשון שומע תפילה, היו מחליפים, במקום לומר את זה אצל אליהו, היו אומרים את זה לשמואל, שומע תפילה. טוב, השאלה היא, האם באמת אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא שומע גם צעקה וגם תפילה, גם אצל אליהו וגם אצל שמואל, שיהיה אפשר להחליף. אז כן, אצל שמואל הנביא מצאנו את שתי הלשונות. בישלם אגבי שמואל, כתיב בית תפילה וכתיב בית צעקה, כמו שרשי מביא. ויאמר שמואל, קיבצו את כל ישראל המצפתה, קיצו למצפה, מה שהיה שם במלחמה עם פלישתים, והתפלל בעדכם אל השם וכו'. וזה לשון תפילה. כתוב שם בהמשך גם, כשאחרי מלחמת עמלק, הקדוש ברוך הוא רצה לו, ששאול הנביא יתפטר ממלכותו, כתוב שם גם כן על שמואל, ויחר לשמואל, ויזעק אל השם, כתוב כאן לשון זעקה, שאחר השמיבי זה שני הפסוקים של תפילה וזעקה. אז מתאים, אתה רוצה לומר שומע תפילה, אתה רוצה לומר שומע צעקה, שניהם היו אצל שמואל הנביא. אלא, גבי אליהו, המשנה חותמת שומע תפילה. אתה רוצה לחתום שומע צעקה ולהחליף? איפה שמענו שאליהו הנביא צעק בתפילתו? תפילה כתיב. כתוב שהוא אמר, ענני השם ענני, בהר הכרמל. כתוב שם לשון של תפילה. אבל אלא לשון של צעקה, לכאורה לא כתיב אצל אליהו הנביא. עונה הגמרא, כמו שמסביר בספר ראש משביר, אם היה רוצה להתפלל, היה מספיק שיאמר, השם ענני, או ענני השם. כשהוא אומר, ענני השם ענני, פעמיים לשון ענני, זה כבר לשון של צעקה. לשון צעקה היא. אדם מבקש עוד ועוד, זה כבר צעקה. מאוד מעניין לעקוב אחרי הסדר של הברכות. מתחילים עם אברהם אבינו. מי שנה לאברהם אבינו, נכון? הוא היה אבינו הראשון מבין השלושה האבות. במהלך ההיסטוריה הוא היה הראשון, הנס הראשון שנעשה. אחר כך, השני, מי שנה לאבותינו על ים סוף. בסדר? נכון? ים סוף, זה היה ביציאת מצרים, זה היה אחרי אברהם אבינו. אחר כך, מי שענה את יהושע בגלגל כשהוא בא לכבוש את יריחו, זה גם כן היה, כשנכנסו לארץ ישראל, זה היה אחרי קריאת ים סוף. אחר כך, מי שענה לשמואל במצפה, גם כן, שמואל הנביא היה אחרי, שכבר היו בארץ, לפני תקופת המלכים. אחר כך, מי שענה אליהו בהר הכרמל, זה כבר היה גם כן, תקופה עוד יותר מאוחרת. מי שענה ליונה במאי הדגה, עוד יותר תקופה מאוחרת. וזה נראה שמביא בזמן אמציה, שהוא היה מלך יהודה, דור עשירי לשלמה המלך. מה הברכה השביעית והאחרונה? היא היחידה שלא מסודרת לפי הסדר של ההיסטוריה. מי שענה את דוד ואת שלמה בנו? על השישית הוא אומר מי שענה את יונה וכולי, בסדר? על השביעית הוא אומר מי שענה את דוד וכולי, מכדי, יונה, נביא, מתי הוא היה? בזמן אמציה, המלך יהודה, שהיה דור עשירי לשלמה. בתר דוד ושלמה אהבה, הוא היה בתקופה מאוחרת יותר, היה מתאים שאיתו נחתום את הברכות, הוא יהיה האחרון, כי הוא האחרון בסדר הדברים, כמו שהיה בפועל, במהלך שנות דור. בתר דוד ושלמה, מה איתם המקדים לי? למה הוא כתוב לפני מי שנה את דוד ואת שלמה בנו? ברישה. עונה הגמרא, משום דבאי למכתם, כי הוא רוצה לחתום את התפילה. ברוך מרחם על הארץ. למה? הרי איפה הבצורת? בארץ. ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם על הארץ. לכן רוצים לחתום ברוך מרחם על הארץ, ישועה שהייתה לדוד ושלמה היה בארץ ישראל, היה ישועה של הארץ. מתאים לחתום מרחם על הארץ, לעומת הישועה של יונה הנביא, שזה היה, הקדוש ברוך הוא שמע בעת צרה, שומע בעת צרה, אבל אין פה את העניין של מרחם על הארץ, לכן רוצים לסיים את סדרת הברכות ברחמים על הארץ. לכן מסיימים עם דוד ושלמה. תנא, משום סומכוס אמרו, שלא חתמו בברכה האחרונה, ברוך מרחם על הארץ, אלא חתמו ברוך משפיל הרמים, אלה שהם רם גבוה בגאווה, מתרוממים, הקדוש ברוך הוא משפיל אותם, אלה שמתגאים נגד הקדוש ברוך הוא ועושים מעשים מקולקלים, הקדוש ברוך הוא מכניע אותם, איך? על ידי שהוא עוצר להם את הגשמים, ואז הם מכניעים את ליבם אל הקדוש ברוך הוא. בזה מבאר אבי מורי, הרב הגאון רבי יעקב צבי שליטה. הגמרא אומרת בדף זין, גדול יום הגשמים, יש דעה יותר מיום מתן תורה. איך ייתכן? גשמים זה עניינים של גשם, עניינים גשמיים. מתן תורה זה כל חיי הנצח של עם ישראל. איך יום של גשמים הוא יותר ממתן תורה? אלא הוא מבאר הסבר פילי. התורה ניתנה לישראל, הגמרא במסכת ביצה אומרת, לפי שהם עזים שבאומות להכניע את העזות שלהם. רק הצדיקים שלומדים תורה, על ידי התורה הם נכנעים. אבל הגשמים משפילים הרי את כולם, גם את הרשעים, כשלא יודעים גשמים, אין להם שום משרד, שום כלי איך להוריד גשמים כמו שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים. ולכן הם נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא, יוצא אם כן שהגשמים משפיעים ומכניעים גם את הצדיקים וגם את הרשעים. לכן הם גדולים יותר מאשר התורה שמכניעה רק את הצדיקים שלומדים תורה. אז הכל פה זה עניינים שברוח, להיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. בזה השלמנו את הנושא של ה-24 ברכות שמתפללים בתפילת חזרת השליח ציבור בעצירת גשמים. כאן הגמרא עוברת לעסוק בעניין אנשי משמר שבאים לעבוד בבית המקדש והם עסוקים בעבודתם וצריך להקל עליהם באותם התעניות. וכן, כבר עסקנו באותם אנשי משמר, אז כבר המשנה דיברה גם על זה שהם היו נמנעים משתיית יין. כי אדם שהוא שותה יין, אסור לו לעבוד בבית המקדש. במשנה למדנו, הרי הייתה סדרה של תעניות בזמן עצירת גשמים, שהייתה מורכבת משלוש פעימות. היו את השלוש תעניות הראשונות, שהן היו בחומרה הכי קלה. אחרי זה שלוש תעניות אמצעיות, שבהן כבר החמירו יותר. ואת השבע תעניות האחרונות, הן היו הכי חמורים. לכן, שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר, מתענין, ולא משלימים את התענית, כי היו מקילים עליהם וכולי. שם במשנה למדנו שככל שהתעניות היו מאוחרות יותר, יותר החמירו על הכהנים שעבדו בבית המקדש, שהיו צריכים יותר ויותר להתענות. בהמשך שם, המשנה מדברת על עניין שתיית יין של אנשי המשמר ואנשי בית אב. אנשי משמר, הרי הכהנים היו מתחלקים ל-24 קבוצות, כאשר בכל שבוע היו מגיעים קבוצה אחת לעבוד בבית המקדש, שבוע שלאחר מכן הקבוצה הבאה, וכן על זה הדרך. הקבוצות האלה נקראים משמרות, ה-24 משמרות. כל אחת מהמשמרות הייתה מתחלקת לשבעה חלקים, שנקראים כל חלק בית אב, וכל בית אב עובד ביום אחד מימות השבוע. אלה שהם אנשי בית אב שאמורים היום לעבוד בבית המקדש, המשנה אמרה שאסור להם לשתות יין לא רק ביום, אלא גם בלילה. כי גם בלילה הייתה עבודה בבית המקדש להעלות על גבי המזבח את כל חלקי הקורבן שנקראים אימורים שמקטירים אותם על גבי המזבח. ואת כל אותם איברים של קורבנות העולה שמקטירים על גבי המזבח. אז לכן אותם כהנים שהיו צריכים לעבוד, היה אסור להם לשתות יין כל היום. לעומת זאת, אנשי משמר, שאמורים השבוע לעבוד, אבל לא בדווקא היום, הם היו נמנעים משתיית יין ביום. כי אם אנשי בית אב לא יצליחו לעמוד בכמות האדירה של הקורבנות שתגיע באותו היום, בכמות העבודה של אותו היום, מי שיבוא לעזור להם הראשון זה אנשי משמר שעובדים באותו השבוע. לכן הם צריכים להיות מוכנים בכל רגע לבוא לעבוד. אז אסור להם לשתות יין, כי אם הם ישתו יין, הם פוסלים, מחללים את העבודה. אבל בלילה כבר היה מותר להם לשתות יין. רגע, אבל אולי בלילה יהיה פתאום יותר עבודה. התשובה היא שבלילה אנחנו כבר יודעים כמה קורבנות היה במהלך היום. אי אפשר בלילה להביא קורבנות חדשים. אלא רק מה? מקטירים את החלקים של הקורבן על גבי המזבח. לכן, אם אנחנו יודעים שלא יצטרכו את אנשי המשמר שיעבדו, הם יכולים לשתות בלילה יין. זה מה שמביאה הגמרא בברייתא. תנו רבנן, פני מה אמרו אנשי משמר, מותרים לשתות יין בלילות, וכל מה שאסור להם זה רק ביום, אבל לא בימים. למה באמת אסור להם לשתות יין בימים? הרי הם לא עובדים היום, הם אמורים לעבוד השבוע, אבל היום עובדים אנשי בית אב. אלא שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב של אותו יום, ומי שיצטרך לבוא לסייע זה אנשי המשמר, הם יבואו ויסייעו להם, אז הם צריכים להיות ראויים לעבודה, לכן הם נמנעים משתיית יין. ומפני מה אמרו אנשי בית אב שאמורים היום לעבוד בבית המקדש, לא ישתו יין גם לא ביום וכן לא בלילה? מפני שאין עסוקים תמיד במהלך כל היום בעבודה בבית המקדש של הקורבנות. מכאן שאנחנו רואים שאלה שייתכן שיצטרכו לעבוד ולסייע, אנשי המשמר, כבר אסור להם לשתות יין, אמרו בזמן שאין בית מקדש, אבל אנחנו מחכים לו בכל רגע שיבנה. אלה שיצטרכו לעבוד צריכים להיות מוכנים לזה. אז כל כהן שמכיר משמרתו, הוא יודע את השורש אילן היוחסין שלו, למי מבין הכהנים הוא מיוחס, לאיזה משמרה. היה להם שמות לפי ראש המשפחה של אנשי המשמר, למשל יויריב, הוא מיוחס למשפחת יויריב, והוא יודע באיזה שבוע הם עבדו. הרי 24 משמרות, אז הם עמדו בערך פעמיים בשנה. הוא ידע בדיוק באיזה שבועות במהלך השנה המשמרה שלו אמורה לעבוד, והוא גם יודע משמרת בית אב שלו, הוא יודע גם באיזה יום בשבוע המשפחה שלו היו אמורים עכשיו לעבוד, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, בבית מקדש לעבוד, באיזה יום, באיזה שבוע. אז אסור לשתות יין כל אותו היום, כי ייבנה בית מקדש במהרה, והוא יוכל לעבוד באותו יום, באותו שבוע, בבית המקדש. זה מקרה אחד. מקרה שני, במכיר משמרתו, הוא יודע באיזה שבוע הם אמורים לעבוד, הוא יודע לאיזה משמרת הוא מיוחס, אותו כהן, ואין מכיר משמרת בית אב שלו, הוא לא יודע באיזה יום בשבוע המשפחה שלו עובדים, והוא יודע שבתי אבותיו קבועים שם, הם אמורים לעבוד בבית המקדש. אז הוא לא יודע איזה יום, אז לכן אסור לשתות יין כל השבוע, כל אותה שבת, כוונה שבוע. מספק, אולי כל יום זה היום שבו הוא אמור לעבוד, אם בנה בית המקדש, הוא יצטרך ישר להתייצב לעבודה. מקרה שלישי, ככל שהוא יודע פחות, ככה מחמיר יותר. אינו מכיר לא את משמרתו, ולא משמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, הוא כהן, כהן מיוחס. הוא אמורים לעבוד בבית המקדש, המשפחה שלו. אסור לשתות יין כל השנה לפי דעת הנקמה, מכיוון ש... כל יום ייתכן שזה היום של, כל שבוע ייתכן שזה השבוע של המשמר שלו, וכל יום ייתכן שזה היום של הבית אב שלו. ועל כל השלושה מקרים האלה, רבי חולק ואומר, אומר אני, אם אנחנו באמת חיים בציפייה דרוכה והמתנה, בכל יום ש, ייבנה בית המקדש. אומר אני, לא רק כהן שלא יודע לאיזה משמרה הוא שייך ולאיזה בית אב הוא שייך, כל השנה הוא אסור לשתות יין, אלא היה צריך להיות מעיקר הדין כל הכהנים, גם אלה שיודעים איזה משמרה הם שייכים ואיזה בית אב, אסור אותו כהן לשתות יין לעולם. אתה יודע מה היה המשמרות בזמן בית ראשון, בזמן בית שני? אתה לא יודע איך היה הסדר של המשמרות בזמן בית המקדש השלישי? אולי אותך ישבצו במשמרת אחרת, במשמר אחר? אז אתה צריך להיות מוכן לזה, אל תשתה יין כל השנה. אומר רבי, אבל מה אעשה שתקנתו, כלכלתו? זה שבית המקדש כל כך הרבה זמן לא נבנה, כותב רש"י לשון, לא חוששים לשמה ייבנה לא חיישינן. אז אם כן, מותר לשתות יין כל השנה. אמר אביי, אומר אביי, שהוא בעצמו אגב לעצמו החמיר, הוא היה כהן, מזרע אלי הכהן, והוא לא היה שותה יין כל השנה, כמו שבמסכת כתובות דף סמכי מובה, שאביי בעצמו היה כהן והוא לא היה שותה יין באמת כל השנה, אבל לאחרים הוא יקל. כמן שתו עידנה כהני חמרה, על מי סומכים היום הכהנים? שיודעים איזה משמרה הם שייכים, ומן הסתם לא יודעים, יותר מה שיודעים, אם בכלל יודעים. כמו מי הם סומכים לשתות יין? כרבי, שאמר שזה שעדיין בית מקדש כל כך הרבה שנים לא נבנה, בשביל זה מתירים לכהנים לשתות יין. למדנו במשנה על אנשי המשמר, וגם על אנשי מעמד, שאנשי המעמד, הכוונה היא, הפסוק אומר שצריך להקריב בכל יום קורבנות תמיד. מי אלה שמקריבים את הקורבן הזה? הציבור. אמרו חכמים, איך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? מקריבים משך הקורבן, בוא לבית המקדש, תהיה נוכח בזמן הקרבת הקורבן. לכן מינו 24 קבוצות משמרות מעם ישראל, כהנים לויים ישראלים, שהיו באים, מה שנקרא ישראל במעמדם, היו באים לעמוד בזמן הקרבת הקורבן. ואותם אנשי מעמד, כמו אנשי המשמר, היה להם שבוע שהם היו באים שם לבית המקדש. באותו שבוע הם צריכים להיות עם בגדים מחובסים, צריכים להסתפר לפני כן, צריכים לבוא עם לא פועי ראש, וכדי שהם באמת יבואו כראוי, הם אסורים לספר ולחבס באותו שבוע של המשמר שלהם. וביום חמישי הם מותרים לחבס ולהסתפר מפני כבוד השבת. מה הייתה, למה הם אסורים לספר ולחבס באותו שבוע של המשמר? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, כדי שמסתפרו ויחבסו לפני זה, לפני שבאים לירושלים, ולא ידחו את זה לאותו שבוע שהם בירושלים, כדי שלא ייכנסו למשמרתם כשהן מנובלים. תנו רבנן, מלך יש לו מצווה שהוא יהיה מסתפר בכל יום. תכף נראה למה. כהן גדול כל שבוע, לכבוד שבת. מערב שבת לערב שבת. כהן הדיות אחת ל-30 יום. למה מלך מסתפר בכל יום? מה הייתה מה? אמר רבי אבא בר זבדה, כפסוק אומר, אמר קרא, מלך ביופיו תחזנה עיניך. אסור אפילו רגע אחד שיהיה לו שיער מרובה יותר מדי. למה כהן גדול מסתפר מערב שבת לערב שבת? מה היא טעמה? כי הרי בכל שבת באים המשמר החדש. בשבת הם היו מתחלפים. משמרות מתחלפות בו בשבת. אמר רב שמואל בר יצחק, כל אלו משמרות מתחדשות ביום השבת. המשמר שמגיע, המשמר החדש, שהוא רואה את הכהן גדול, טוב שהוא יראה אותו ככה, שיסתפר כראוי ביופיו. למה כהן אדיוט מסתפר לפחות אחת ל-30 יום מנהלן? זה כבר לומדים מדרשה מהפסוק. עתיה גזרה שווה. כתוב לגבי כהן אדיוט פרה, וכתוב לגבי נזיר פרה. לומדים גזרה שווה, פרה פרה מנזיר. נזיר שמקבל על עצמו ימי נזירות, אסור לו להתאמה למתים, אסור לו לאכול ענבים או לשתות יין, ואסור לו להסתפר ולהתגלח. צריך להשאיר את שערו פרה. כתיב הכה לגבי הכהנים, וראשם לא יגלחו, לא להעביר ממש את כל השיער, כי זה גנאי, זה לא... להסתפר, צריך להשאיר שיער קצת, צורה נאה. ופרה לא ישלחו. לא יכולים לגדל את השיער עד שהוא יהיה פרה. מה זה נקרא פרה לא ישלחו? לומדים גזרה שווה מנזיר. מה זה נקרא פרה? כתיב הטעם לגבי נזיר, קדוש יהיה, כתוב המילה יהיה, גדל פרה שיער ראשו, אסור לו להסתפר, הוא צריך להשאיר את שיערו שיהיה פרה. מה להלן, השיער שגדל אצל נזיר סתם, זה 30 יום. כי סתם נזירות 30 יום, כמו שנראה מיד. אף כאן, הכהן, מה שכתוב הוא פרה, לא ישלחו, הכוונה ששיער של 30 יום, שהוא נחשב פרה, זה אסור להם להשאיר. ונזיר גופי מנהלן, שהוא נזיר סתם ל-30 יום, סתם כשאומר הרי אני נזיר, והוא לא מפרט למשך כמה זמן, הוא נזיר 30 יום, אמר רב מתנה, סתם נזירות 30 יום מנהלן, אמר קרא קדוש יהיה, יהיה, יוד זה גמטריה 10, היי 5, עוד יוד זה עוד 10, עוד היי זה עוד 5, סך הכל 30, בגימטריית לטין הווי, התורה מרמזת שהנזיר יהיה 30 יום בנזירותו, כשהוא קיבל על עצמו סתם נזירות, והוא לא אמר למשך כמה זמן. והשיער שהוא מגדל, התורה קוראת לו פרה. אומרת התורה לכהנים, פרה לא ישלחו, אל תשאירו שיער של 30 יום. אמר לי רב פאפה להבאיה. מי אמר שהכהן יכול להשאיר את השיער שלו 30 יום בלי לספר אותו? ודילמה אחי כאמר רחמנה, הוא פרה לא ישלחו, שלא יגיעו למצב שיהיה להם שיער פרה, לא לרבו כלל, כל יום שיסתפרו. כך מבאר רש"י. אמר לי, ענה לו אביי, אי הווה כתב קודם לא ישלחו ואחר כך פרה, אז אתה צודק, באמת הכוונה היא שאסור להם ראשם לא ישלחו, שלא יהיה בכלל שיער שגדול, אלא יספרו את השיער כל הזמן, וידאגו שאף פעם לא יהיה פרה. כדי כמה אתה היית צודק, אבל אשת דכתיב, קודם הוא פרה, ואחר כך לא ישלחו. לומדים מפה, פרה להווי. שיהיה להם פרה, אין שום בעיה שישאר להם שיער של 30 יום שהוא נקרא פרה. אבל כשמגיע יום 30, שלוח יהודה לא לשלחו, אל תשלח את זה יותר, אל תיתן לזה לגדול יותר, אלא ביום 30 צריך להסתפר. כהן אדיוט. יפה מאוד. אז למדנו שכהן אדיוט כל 30 יום צריך להסתפר. נו, ובזמן הזה, למה כהנים לא מסתפרים כל 30 יום? יחי, אפילו העידנה נמי. מנסה הגמרא לתרץ שהסיבה למה כהנים בזמן הזה לא חייבים להסתפר כל 30 יום? מכיוון שהפסוק בספר יחזקאל, ששם נאמר, ופרה לא ישלחו, שאסור להם לגדל שערם פרה, פסוק הבא כתוב, ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית. יש סמיכות בין המצווה שלהם להסתפר כל 30 יום לבין האיסור שלהם לשתות יין. בספר יחזקאל, דומיה תספורת זה דומה לדין דשטויי יין. מה שטויי יין? מתי כהנים היו אסורים לשתות יין? בזמן בית המקדש, בזמן ביהודה אסור. אבל כשבית המקדש נחרב, שלא בזמן ביה שרי, הפך הנמי, גם לעניין חיוב התספורת כל 30 יום, זה רק מתי שבית מקדש קיים. והגמרא דוחה את זה. והתניא, הרי בברייתא למדנו שרק לפי דעתו של רבי, אנחנו אומרים שהכהנים, רבי אומר, אומר אני, כהנים היו אמורים להיות אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה אעשה שתקנתו, כלכלתו, שמכיוון שבית מקדש לא נבנה כל כך הרבה שנים, לכן אנחנו לא אוסרים על הכהנים לשתות יין. ואמר אביי, כמן שטו עידנא כהני חמרי, על מי סומכים הכהנים בזמן החורבן לשתות יין? הם סומכים, כמו דעתו של רבי שמתיר, זאת אומרת, הם סומכים על מישהו. זאת אומרת, לא כולם סוברים שמותר לכהנים לשתות בזמן הזה יין. מכלל דרבנן, שהם הרבים, גם בזמן הזה אסרי אוסרים לכהנים לשתות יין. אז אולי לפי אותם חכמים גם יהיו הכהנים חייבים להסתפר כל 30 יום. אלא מתרצת הגמרא. לפי דעת רבי אתה צודק. כהנים בזמן הזה לא אסורים בשתיית יין ולא חייבים להסתפר כל 30 יום. אבל לפי דעת חכמים יש הבדל. לשתות יין בזמן הזה הם אוסרים על הכהנים. ולהסתפר הם לא מחייבים אותם כל 30 יום. מה ההבדל? מביאה הגמרא על זה שני הבדלים. הבדל ראשון מה הייתה מה? הרי מהרה יבנה בית המקדש. לפי דעת הרבים שחולקים על רבי שאמר שלא חוששים לבניין בית המקדש, הם החכמים אומרים מהרה יבנה בית המקדש. כל רגע הוא אמור להיבנה. נו, בית מקדש בנוי. צריך להקריב קורבנות, כן? אז נכון שכולם טמאי מתים, אבל טומאה הותרה או דחויה בציבור. יהיה אפשר מהבחינה הזאת להקריב מיד קורבנות. בעינן כהן הראוי לעבודה, נחפש כהנים ראויים לעבודה. נו, אתה כהן, בוא תעבוד בבית המקדש. ואם לא תאסור לכהנים שתות יין, אולי בדיוק כולם ישתו יין, אולי בני בית המקדש בפורים, או הרי בית מקדש אמור להיבנה בפסח. כאן באמת יש לדון מה היה הדין של הכהנים בפסח, האם הם יצטרכו לשתות ארבע כוסות, אבל בית מקדש הרי אמור להיבנה, הגאולה אמורה להיות בפסח. נו, אז הכהנים יהיו כולם שטויי יין. לא ניכנס כרגע לנושא הזה, יכול להיות שבאמת הם יכולים לשתות ארבע כוסות, אבל על כל פנים, אם נאמר שכהן שצריך לעבוד בבית המקדש, אסור לו לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר, והרי בליל הסדר אמור להיות הגאולה, נו, כל הכהנים יהיו שטויי יין. בעינן כהן הראוי לעבודה ולקה, כי כולם שתו רביעית יין. יצטרכו להמתין עד שמשנו מספיק כדי שיפוג מהם היין. אבל אחה, עניין תספורת, מה אתה אומר? שחייבים כהן שיסתפר בתוך 30 יום, ואולי בדיוק זה יהיה בני בית המקדש, בסוף ימי ספירת העומר, וכל הכהנים יש להם שיער שגדל כבר במשך 49 יום, או לפי האלה שנוהגים 33-34 יום, לא ימצאו כהן שיסתפר, אז שיסתפר עכשיו. תוך כמה דקות הוא ראוי לעבודה. אפשר די מספר ועין. שואלת הגמרא, מה הבעיה? אדם שהוא שטוי יין. הוא לא יכול במהירות להפיג את יינו מעליו? יחי, שטויי יין נמי, איך אנחנו נפיג את יינו מעליו כדי שיוכל לעבוד? אפשר דגני פורטה. שישן קצת, יפוג מעליו יינו ויכנס, ואייל ייכנס לעשות את העבודה. כמו דבריו של רמי בר אבא. דאמר רמי בר אבא, שאדם שתה רביעית יין, והוא הלך הילוך של דרך מיל, שזה בערך קילומטר, זה 2,000 אמה, ושינה בשיעור כלשהו, לא צריך הרבה, כבר מפיגים את היין. אז אם כן, מה הבעיה שכהנים ישתו יין? ישנו קצת, לא משנה שלא בטוח שהם הצליחו להירדם, שהם שומעים בשורה כזאת שבית מקדש נבנה, אבל נאמר שהם הצליחו להירדם. וזה יפיג מהם את היין, יוכלו מיד לעבוד. עונה הגמרא, לאו מיתמר עלה, וכי לא נאמרו בדיוק על דבריו האלה של רמי בר אבא, שאומר שעל ידי שינה כלשהו והליכת דרך מיל אפשר להפיג יין, אמר על זה רב נחמן, אמר את הדברים בשם רבא בר אבוה, לא שנו שזה עוזר אלא כששתה בדיוק שיעור של רביעית יין. אבל אם הוא שתה שיעור קצת יותר מרביעית יין, לא רק זה שהדרך של של מיל והשינה כלשהו לא מפיגה ממנו את היין, אלא בדיוק להפך, כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משקרתו, הוא הופך להיות פחות ראוי לעבודה. ובאמת, כל מה שלפי חכמים, הכהנים אסורים בזמן הזה לשתות יין, זה שיעור יותר מרביעית, כי באמת שיעור של רביעית, הכהנים כן יכולים לשתות, מכיוון שאם יבנה בית מקדש, הם ישנו קצת, או שהם ילכו דרך מיל, והיין יפוג מהם. אבל יותר מרביעית, באמת, הם מוסרים. זה הסבר ראשון. למה באמת חכמים אוסרים לשתות יותר מרביעית יין בזמן הזה, אבל הם מתירים לגדל שיער יותר מ-30 יום, כי ששותים יין יותר מרביעית, אם יצטרכו כהנים וכולם שתו יותר מרביעית יין, לא יוכלו במהירות למצוא כהנים. אבל להסתפר, אם הם לא יסתפרו תוך 30 יום, אז אפשר להסתפר עכשיו ולהיכנס לעבודה. הסבר שני, למה באמת לשתות יין חכמים אוסרים לכהנים ולהסתפר, הם לא מחייבים אותם כל 30 יום, רבה שימה, שטויי יין חמור הרבה יותר מאשר שהחובה להסתפר. כי כהן ששתה יין ובא לעבוד, דמחלי עבודה. העבודה, התורה הסמיכה את האיסור לשתות יין, ושחר אל תשת, אתה ובניך איתם, הסמיכו את זה לעבודה בבית המקדש. כדי ללמד, וכתוב שם בהמשך, שיש חילוק בין עבודה מחוללת לעבודה שאינה מחוללת, דורשים מזה שכהן שבא לעבוד אחרי שהוא שתה יין בעבודה, הוא מחלל את עבודתו, עבודתו מחוללת שם בבית המקדש. מחלל עבודה, לכן זה כל כך חמור. אז חכמים הקפידו גזרי באורה בנן, אפילו בזמן הזה, שעדיין, שאין בית מקדש, בכל זאת, מכיוון שאיסור שתיית יין הוא חמור כל כך, הם מוסרים. לעומת זאת, הדין של פרועי ראש, זה מצווה, נכון? יש מצווה שכהנים לא יפרעו יותר מדי ולא יגדלו יותר מדי שיער בראשם, אלא יסתפרו כל 30 יום. אבל אם הם לא יסתפרו, זה לא מחלי עבודה, לא נאמר לשון חילול אם הם גידלו שיער ארוך, לא גזרי באור הבנן, אז על זה חכמים לא גזרו. מקשה הגמרא, זה שאדם שותה יין ומחלל עבודה, נכון. שתה יין ובא לעבוד בבית המקדש, חילל את העבודה שלו בבית המקדש, עבודה פסולה. אבל מה אתה אומר, שאם הוא לא יסתפר כל 30 יום, והוא גידל שיער, אתה רוצה לומר שהעבודה שלו לא מחוללת? מי טבעי, ודאי שהיא, לכאורה היא כן מחוללת. כתוב, ואלו כהנים, שאם הם עוברים על האיסור, העונש שלהם הם במיטה בידי שמיים. אלה שבאים לעבוד כשהם שטויי יין, ואלה שבאים לעבוד כשהם לא יסתפרו כל 30 יום והם פרועי ראש. מאיפה אתה יודע שהם חייבים מיטה? בשלם השטויי יין, ועד יכתיב בו, יין ושיחר אל תשת, אתה ובניך, אתה אהרון ובניך איתך כל הכהנים בבואכם אלו אל מועד, למה? ולא תמותו, פורש. אלא פרועי ראש, מנהלן שאם הם עובדים בבית המקדש, כשהראש, כשלא לא הסתפרו, הם במיטה בידי שמיים, נכתיב. אז קודם כל, לגבי כהן גדול זה כתוב מפורש, ראשיכם אל תפרעו, בגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. אבל לעניין כהן אדיוט, לא כתוב מפורש שהוא חייב מיטה בידי שמיים אם הוא בא לעשות עבודה כשהוא לא יסתפר כל 30 יום. אלא דורשים את זה, דכתיב, וראשם לא יגלחו. כך כתוב בחזקאל. ופרה לא ישלחו. שלא ישלחו וישאירו שיער פרה ארוך. של יותר מ-30 יום. וכתיב בתרי, בספר יחזקאל, סמוך לזה כתוב, ויין לא ישתו כל כהן בבואה מלחצר הפנימית. ומזה שהפסוק ביחזקאל הסמיך בין התספורת והיין של הכהנים, התקוש פרועי ראש לשטויי יין. מה שטויי יין? במיטה. אף פרועי ראש במיטה. ומינה, מזה שיש עקש בין שטויי יין לבין פרועי ראש שלא הסתפרו, לעניין העונש, נאמר את אותו עקש גם. הרי אין עקש לחצאין, אתה לא יכול לעשות עקש רק לדבר אחד. אז הם הוקשו לכל דבר לכאורה. מה שטויי יין דמחלי עבודה? כמו ששטויי יין כתוב שעבודה שלהם מתחללת, כי כתוב להבדיל בין הקודש ובין החול, בסמוך לשטויי יין. נדרוש שיש עבודה מחוללת, יש עבודה שאינה מחוללת. אף פרועי ראש דמחלי עבודה. פרועי ראש דורשים לכאורה, שאם הם עושים עבודה והם לא יסתפרו, הם מחללים את העבודה. אז אם כן חוזרת השאלה, למה חכמים החמירו בזמן הזה לכהנים לא לשתות יין, ולא החמירו לחייב אותם להסתפר כל 30 יום, הרי שניהם מחללים את העבודה לכאורה. יש כאלה שנשארים פה בשאלה, ולכאורה התירוץ של רבשי נדחה. אבל מדבריו של רשי נראה שהוא גורס את ההמשך שכתוב כאן בסוגריים גם כן, שדוחים את הקושייה. לא, זה לא קשה. כן עושים כאן הקש לחצאין. כי התקוש למיטה הוא די התקוש, אבל לאכול לעבודה לא התקוש. מה שהקישו בין יין לתספורת זה רק לעניין העונש, אבל לא לעניין אם העבודה מתחללת או לא מתחללת. ובאמת, כהן ששתה יין ועשה עבודה, עבודתו מחוללת. אם הוא לא יסתפר פעם ב-30 יום והוא עשה עבודה, עבודתו אינה מחוללת. אפילו אם הוא גידל שיער יותר מ-30 יום, עבודתו אינה מחוללת. ועל השאלה, הרי באמת אין הקש לחצאין. מבאר השפת אמת, שמכיוון שזה לא הקש גמור, אלא את עיקר ההלכה לומדים מההלכה למשה מסיני. עיקר העונש שאלה שעובדים בית המקדש, כשהם לא הסתפרו פעם ב-30 יום, אלא הם ישירו שיער יותר מ-30 יום, עיקר העונש שלהם נאמר מההלכה למשה מסיני, ולא לומדים את זה באמת מההיקש, וההיקש הוא רק אסמכת, אז על כזה סוג היקש כן אפשר לומר היקש לחצאין. מאוד פלא. הפסוק ביחזקאל, הוא מחדש לנו דברים? בעצם כל הנושא הזה, של חיוב מיטה בידי שמיים, של כהן שלא יסתפר, אלא הוא ישיר את השיער שלו יותר מ-30 יום, נלמד מדרשה מספר יחזקאל, אמר לי רבינה לרבשי, מכמה דעת היחזקאל? את ההלכה הזאת, שאלה שגילו שיער יותר מ-30 יום, חייבים מיטה בידי שמיים. לפני שהגיע הנביא יחזקאל בזמן בית ראשון, באמצע זמן בית ראשון, מן אמרה, מניין למדנו את העונש הזה של מיטה בידי שמיים. וחיוך חידש עונש שלא היה כתוב בתורה, הרי אין דבר כזה שהנביאים יחדשו דבר שלא היה כתוב בחמישה חומשי תורה. אמר לי, אז רב אשי ענה לו, ולתאמיך, שאתה טוען שמה שכתוב בספר יחזקאל, זה דברים שאם זה כתוב שם, זה אומר שזה לא היה כתוב קודם, שלא ידעו את זה קודם. דבר זה, שכתוב שכהן, שלא עשו לו ברית מילה, כי היה אסור לעשות לו ברית מילה, כי האחים שהיו לפניו, שמלו אותם, הם מתו מחמת המילה, אז אסור למול את התינוקים שנולדו לאחר מכן, והכהן הזה לא מלו אותו, אסור לו לעבוד בבית המקדש. את ההלכה הזאת מתורת משה לא למדנו, מחמישה חומשי תורה. ומדברי קבלה למדנו בספר יחזקאל, ששם כתוב כל בן נאחר, ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי. זה שהערל אסור לעשות עבודה, מקמי דעת היחזקאל, מה נאמרה? לפני יחזקאל, מי אמר את ההלכה הזאת? אלא, גמרה גמיר לה. למדנו את זה הלכה למשה מסיני, כשמשה רבנו הביא את התורה, הוא הביא בעל פה את ההלכה הזאת, שזה כמו הלכה מהתורה, שערל אסור לו לעשות עבודה בבית המקדש. ואתה יחזקאל, ואסמך אקרא, בא יחזקאל הנביא, והסמיך את זה על פסוק, בפסוקים של הנביא יחזקאל, האחי נעמי, גם לעניין פרועי ראש, באמת גמרה גמיר לה, באמת ההלכה הזאת שפרועי ראש חייבים איתה בידי שמיים, הם עושים עבודה בבית המקדש, לומדים את זה הלכה למשה מסיני. ואגב, זה באמת הסיבה שהשפת אמת מבאר, למה אפשר לעשות תקש לחצאים, כמו שאמרנו קודם, מכיוון שזה באמת לא דורשים את זה מהנביא יחזקאל, אלא זה הלכה למשה מסיני, וכל מה שבא יחזקאל זה רק הסמיך את זה על הפסוקים שבספר נביא יחזקאל. אתה יחזקאל והסמך אקרא, הוא הסמיך את זה על הפסוקים, אבל באמת המקור של זה, זה הלכה למשה מסיני, ועד כאן דף י' ז'.